שלום צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
גיא יצחקוב, שלום גיא.
אהלן.
הרב לייטמן, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד אקטואלי, שהוא מאוד רועש עכשיו בתקשורת, והוא מדבר על נושא הגז, הגז הטבעי.
אני לא מעורב בזה.
אנחנו נערב אותך, אנחנו כבר מערבים אותך.
אני לא נגד, אבל לא מעורב.
אז ככה, הרקע של זה, גם בשבילך וגם בשביל הצופים, כחצי בכלל לא יודעים על מה הוויכוח, אז בשנים האחרונות מצאו ממצאים של גז טבעי
כן,
מול חופי ישראל, בכמות כזאת היא ממש משמעותית, שיכולה להוביל את ישראל לעצמאות אנרגטית, וממש לאיזושהי רווחה כלכלית, צפוי הכנסות מאוד מאוד גדולות מהמחירות של הגז. הרישיונות לקידוח, להפקה, למחירה וגם לייצוא ניתנו לידיים פרטיות. לאנשים בעלי הון שיכולים לפתח את, את כן, המאגרים
זה,
האלה.
נעשות, זאת אומרת, זה הוצאות של כן. עשרות מיליארדי דולרים.
נכון.
ויחד... אני שמעתי שזה שבונים על פני המים, זה עולה 40 מיליארד דולר.
כן, סכומים.
זה רק חברות ענקיות יכולות להיכנס לדבר כזה.
וכמובן יש גם חברה אמריקאית שיש לה ידע בקידוחים, נמצאת בתוך התהליך. עכשיו, הדיון הציבורי בתקופה האחרונה... הוא נע סביב העניין של כמה מס ישלמו מתוך הרווחים האלה. יש שני מאגרים, האם המאגרים האלה יהיו באותם ידיים, אותם בעלי הון יחזיקו בהם בידיים פרטיות, או שצריך לפרק את המונופולים האלה.
מתוך... באתם לשאול אותי על זה?
כן, אתה יועץ.
את מי נשאל?
לא, כי בסופו של דבר זה גם אמור לגעת בעזרה.
כן.
כי זה אמור להוזיל כל מיני עלויות, לדוגמה חברת חשמל. אם עכשיו היא תשתמש באותו גז, בשאיפה, בסופו של דבר, החשמל גם לצרכן הסופי יהיה זול יותר.
זה אני לא ראיתי אף פעם.
אנחנו רוצים להאמין ככה. השאלה הראשונה, קודם כל, למי שייכים מאגרי הגז שנמצאים מול חופי ישראל?
לפני שאנחנו מחליטים למי הם היו שייכים.
כן,
הם שייכים למדינה. מה השאלה?
שייכים למדינה.
אני נגיד נמצא במדבר. האם מותר לי במדבר... אני יוצא עכשיו למשהו שם, כן? בדרך לאילת שם, לאיזה מקום. ואני רוצה מים. אני יכול לקדוח שם חור, כן? בור באדמה, ולוציא משם מים ולהשתמש במים האלה? שאלה.
לא.
לא. למה?
כי זה של המדינה.
נו, יש חוק. יש של המדינה. כן. אותו אזור שסביב כמה קילומטרים סביב הישראל בים, זה גם כן של המדינה, מה הבעיה?
אוקיי, אז עכשיו כן. המדינה לאורך כן. השנים מסתבר שהיא לא יודעת לעשות שום דבר יעיל, והיא מעדיפה לתת למישהו שהוא יודע.
גם למדינה כנראה שאין כסף כאלה.
נכון, גם כנראה שאין
לה... אתה לא יכול לפנות תקציב עכשיו לבנות כזה דבר מעל היום.
כן.
אז אנחנו רוצים להבין מה רע עם המדינה, כמובן באישור, הכל כן. זה אף אחד לא עשה את זה. ב... אם, למה המדינה, אם היא נותנת לידיים פרטיות את הרישיון לחפש ולהפיק, האם זה באמת הדרך היעילה ביותר? להוציא משהו מהמאגרים האלה.
אני לא יודע, אבל אתה שאלת אותי למי זה שייך.
כן.
אז אמרתי לך, למדינה.
אז אני אומר, שלב השני. שלב השני, המדינה לא יודעת לעשות מזה שום דבר.
נכון.
היא רוצה שמישהו יעשה מזה משהו טוב.
זה ברור, שידיים פרטיות זה הכי טוב.
אוקיי.
נו.
אז אתה תומך בהתחלת התהליך, אתה מבין שהוא הגיוני, כן? שנתנו למישהו פרטי.
כן, כן, כן.
אוקיי, אז איפה הבעיה?
אין בעיה, הבעיה היא שזה יהיה בפיקוח לטובת העם בסופו של דבר, אם זה אפשרי בכלל לעשות משהו בעולם שלנו לטובת העם. כי אתה יודע איך אני מסתכל על הדברים. שלא ממשלה ולא טייקונים האלה שיקחו את הדברים האלה, אף אחד מהם לא חושב על העם. כל אחד חושב לטובת עצמו. ככה העולם שלנו בנוי, כל ממשלה כך בנויה. זה לא רק בישראל, בכל מקום, האדם הוא אגואיסטי, ולכן כל אחד דואג רק לעצמו. זהו. ולטובת המדינה אני דואג רק בתנאי שאני שייך לזה, ואני תלוי בזה. כך כולם, כך כולם, עזוב את המילים יפות. ולכן אני לא יודע מי ידאג שבכל זאת זה באיזושהי צורה, בכמה שאפשר, שם ב-10% או בכמה, ממה שהם הרוויחו, יתפזר בין האזרחים, או ילך לכאלה מקומות שזה יבנו עוד בתי חולים, עוד כל מיני גני ילדים, עוד כיתות בבית ספר, וכו' וכו'. אני לא יודע על ידי איזה מנגנון זה אפשר לסגור, שבצורה כזאת זה, זה, זה יקרה. מה שאני, מתוך ניסיון החיים שלי יודע, שבעצם כל דבר שמדינה חושבת לחסוך, או לקבל את זה רווח, ואחר כך לפנות אותו לזה, 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 בדרך נעלם. לכן אני מאוד פסימי. אני פה עוד פסימי. אני חושב שזה, אני רואה בזה מאבק בין חברי הממשלה, ונגד, בעד, כי זה אופוזיציה, זה קואליציה וכן הלאה, ואני לא חושב שמישהו בכלל חושב שבאמת יהיה כאן איזה רווח למדינה.
זאת אומרת, גם לא משנה מה יהיה התוצאה, האזרח הקטן, למרות שגילו גז והרבה, זה חלום לפני כמה שנים מול, בישראל, האזרח הקטן לא יקבל כלום מהסיפור הזה.
לא רק אזרח הקטן. נגיד, אני רוצה שהצבא יקבל מזה 50 מיליארד דולר. כן? שמגיע לנו באמת לחזק את עצמנו. אני לא חושב שגם זה יקרה. ההפך, אני שומע על קיצוצים.
גם אם יעלו כאחד הוויכוח, כמו שאופיר הציג, זה על כמה מס אותם חברות ישלמו. כאילו הם ישלמו יותר מס, אמור להיות יותר כסף למדינה.
אני לא חושב שכסף שמדינה מקבלת, זה תמיד, זה הולך בדרך כלל לדברים כאלה. זה איפה ששם מתמוסס בין חברי הקואליציה. זה נעלם.
אז השאלה היא איך לוקחים אינטרס שהוא משותף בסך הכל, נכון?
אני לא, אל תשאל אותי, אני לא מבין במבנה הזה. אני יודע, כולם אגואיסטים, כל אחד חושב לעצמו, לא אכפת לו כלום חוץ מזה, לאף אחד, ולכן גם מהעסק הזה לא יצא שום רווח מהמדינה. אוי, ספרו לך הרבה, שאנחנו על ידי זה בנינו, עשינו, אבל בעצם אתה אחר כך תראה ממבקר המדינה, במקרה הטוב, אם כן, שככה זה, שזה באמת הזדמנות פעם במאה השנה. ואנחנו כרגיל נפספס אותה.
הזדמנות למה?
הזדמנות להתחזק.
כאילו כלכלית, ביטחונית.
כן, 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 כן. כלכלית, ביטחונית וכן הלאה, כן.
אתה רואה בנושא הזה נושא אסטרטגי של מדינת ישראל?
נו, בעצם כן, זה סכומים כאלו שזה משפיע על הכל.
לא רק כלכלית.
זה יכול להשפיע לדורות. אבל כמו שזה מתנהל, זה, 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 זה לא יכול להיות.
אני שואל לא רק ברמה הכלכלית, אלא ברמת החוסן, זה שיש למדינה תגליות של גז, נותן לה איזושהי עוצמה כמדינה בקרב כל מיני משברים בינלאומיים. האם מדינה שיש לה גז, יש לה תפקיד יותר משמעותי?
זה אני לא חושב.
לא מחזק אותנו?
אני לא חושב. כן, אבל אתה נכנס לאיזה מועדון של הספקים ביניהם, אנחנו בכל זאת קטנים. לא. אבל בכלל, יש כאן גם כן ריזיקו גדולה, שזה, אנחנו נמצאים במלחמה עם השכנים, זה לא פשוט.
גם מה שקורה עם העולם, כאילו זה אמור לחזק אותנו גם מבחינת חוסן לאומי, שהמצב שלנו בעולם לא משתפר, של ישראל.
כן.
ותגלית כזאת אמורה, אנחנו יכולים במשהו כמשק סגור לפעול ולספק לעצמנו הרבה דברים שפעם היינו תלויים בהם בחוץ.
זה לא יקרה, אני אומר לך. שממשלה מעוניינת שאתה תהיה תלוי בה ב-100%. ולחזק את האזרח, איפה ראית דבר כזה? רק בתנאי שזה הולך עם האינטרס שלהם. בחירות, אני פתאום עושה איזושהי הקלה בטלפונים, כן? בלי לציין בשמות, ואז מקבל כמה קולות.
עכשיו, היו כאלה שהציעו, אחד מהפתרונות זה שיהיה פיקוח על המחירים. כמו שיש פיקוח על הלחם בסופר, יהיה פיקוח על הגז. ואז אותו בעל הון לא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, אלא בכל זאת יהיה לו איזשהו
מחיר. עם הלחם והחלב. מחיר שקובעים ואתה לא יכול לעבור אותו.
האם התערבות כזאת של הממשלה יכולה לעזור?
אני לא מבין בזה. אני גם כן לא חושב שפיקוח זה לטובה או לרע. לעלות אולי לא להוריד. אולי לא אכפת לו, הוא מוכן גם כן להוריד. העיקר למכור כמה שיותר, ואחר כך להתפטר שיסרף. אתה מבין? אני לא יודע מה כאן החשבו, שם החשבונות. אני לא מבין בעסקים האלה. אני יודע רק דבר אחד, שאין לנו מנגנון בריא, שהמדינה תהנה מזה.
ואיזה מנגנון אתה חושב להציע?
נו, זה כבר אנחנו מדברים על המהפכה. לא, אני לא חושב.
אולי מה שצריך לשאול זה מה הוויכוח שבכלל צריך להתנהל? עכשיו מתווכחים על המונופול, על המס, על כל מיני, על בעלי ההון, לתת להם, לקחת להם. זה הוויכוח כיום. מה הוויכוח הנכון מבחינתך כדי לטפל בסוגיה הזאת או בסוגיות דומות? מהם השיקולים הנכונים?
שיקולים הנכונים אני אגיד לך. אנחנו לוקחים איזשהו חשבון בנק, בוא נגיד. ככה לדוגמה שכולם יבינו. זה ודאי שחברה וזה. חשבון בנק, כן? ואנחנו שואלים כל מיני היועצים האלו, תעשו ככה או תעשו ככה או תעשו ככה, כמה אתם מבטיחים לנו כסף שיכנסו לחשבון הזה כל שנה? כמה כל אחד מבטיח? תמורת איזה ביטחונות? איזה דברים? אתם כבר, אתה אומר נגיד, נגיד 50 מיליארד דולר בשנה, סתם אני אומר לך, כן? יופי. שים את הכסף האלה, 50 מיליארד דולר בשנה, אני חותם את חייסקה, 50 מיליארד. כי אחרים לא נותנים, לא יכולים, לא מסוגלים לתת כסף. אני רוצה את הכסף עכשיו. ובחשבון הזה, ותחת הפיקוח, תחת הפיקוח, לא פוליטיקאים, לא פוליטיקאים, אלה צריכים לבנות מנגנון מיוחד, שהוא ידאג, ויעשה משאל העם וכל מיני דברים, לא יודע באיזה צורה, כן? אז איך אנחנו על כל פרוטה ופרוטה משחררים מהחשבון הזה? זה הכל. נגיד אתה אותו תשובה, או אותו שם...
נובל אנרגי.
איך?
נובל אנרגי.
נובל אנרגי וכו' וכו'. בבקשה. אתה, התנאי שלי שעכשיו אתה מכניס לחשבון שלי כסף. עבור שנה. כן? מראש, מקודם. בבקשה, תעשה.
ואז יהיה בסדר?
כן, ואז יהיה בסדר. זאת אומרת, ואני חותם איתך.
כן.
זהו, השנה קיבלתי ממך, אתה רשאי להשתמש בשנה. שנתיים, שלוש, סתם אני אומר משהו כזה. אבל אני רואה שזה קורה. אני רואה את זה כבר ואני יכול להשתמש בזה. ואז, לא לתת לפוליטיקאים להשתמש בזה בכלל. זהו. לא לפוליטיקאים, לא ממשלה הזאת, לא ממשלה ההיא, ההוא, כי כל אחד רוצה להשתמש לטובת עצמו, בלבד. אף ממשלה לא מעוניינת בשום דבר חוץ מעם, לטובת העם, לטובת הצבא.
החשבון הזה הוא חשבון של המדינה, כן?
כן, הוא המדינה, לא ממשלה, מדינה.
למדינה?
כן, וכאן אנחנו צריכים לשאול, מה זה חשבון של מדינה? אני הייתי קורא אותו מחשבון העם. חשבון העם, כי מדינה אצלנו זה פתאום שייכים אותה לכנסת, או למשהו, זה לא שייך לכל הממשלה הזאת. זהו.
דווקא יש במה שאתה אומר משהו מעניין, גיא יציג עכשיו את הפתרון.
כן, באמת למדינת ישראל היא הקימה קרן לאומית לחיסכון, ההכנסות שלה מהגז הטבעי. כלומר, הקימו כבר קרן, אולי קצת דומה למה שאמרת, וכמו מודלים בעולם, נגיד המודלים של הנורווגים, הקרן שצפויים להצטבר במיליארדים, כי זה המון המון כסף, התהליך הזה במהלך השנים, תוכל לשמש למצבי חירום, לא לתקציב הרגיל של המדינה. מצבי חירום ופרויקטים לאומיים בהיקף גדול, אי אפשר להשתמש בקרן
כן, אז זו שאלה, מי מנהל ומי...
אז זה קצת הזכיר לנו עכשיו את מה שאמרת, אבל פה אני רוצה לשאול שתי שאלות. הראשונה, אם אני מבין נכון, אתה אומר בחשבון בנק הזה, לפני שאני כאותו תשובה או אותו נובל אנרגי יודע כמה אני ארוויח מהגז, אני כבר שם כסף. כמו שאני משלם מנוי, אני בתחילת...
אתה לא שם 50 מיליארד דולר, נגיד שזה רווח שנתי. אתה שם...
בסיס, כאילו.
כן, 10, 15 מיליארד דולר. שאני כבר יודע שזה יש לי, ואני יכול להתחיל להיטיב חלק אולי לעם, שם 5%, 50% לצבא, 30% לבריאות. כן, לדברים ההכרחיים.
אז פה באמת.
כיתות לבית ספר, כל מיני דברים, אבל לטובת העם בלבד. לא לכל מיני תוכניות שהממשלה מייצרת אותן בלי סוף לכל הכיוונים.
ואמרת שמישהו יהיה אחראי על הקרן, לא הממשלה.
לא הממשלה.
אבל במצב העניינים הנוכחי, שטבע האדם רע, אתה תשים כל אדם ליד קרן כזאת, בטוף הוא יתקלקל.
זה חייב להיות לעיני כל האומה.
מי יכול לנהל? היום נגיד באמת קמה קרן כזאת, מי יכול לנהל דבר כזה? בטוח הוא בסוף יהיה מונע מאינטרסים אישיים. זה טבע.
אז לא אחד.
קבוצה?
לא אחד, כמה שאפשר, כן, כמה שאפשר.
וקבוצה יכולה? לא על...
תראה, בדיקה על בדיקה, חשבון על חשבון, ביקור על מבקר על מבקר. איכשהו, אבל בכל זאת. וכל כמה זמן אתה מכניס לי בצור, אלה שמנהלים את הקרן, כרגיל.
אתה מדבר על השלב מה יעשו כבר בכסף, בסופו של דבר מה שיצאת שישימו את זה בחשבון, זה לא רחוק ממה שהיום, בין אם הוא ישים את זה עכשיו באיזשהו סכום פיקס, או שישים את זה כמס, אחוז מס, מסך הכל ההכנסות שלו, מסך הכל הרווחים?
מי המנהל חשבון, מי האחראי, מי המחליט, לאן עורכים הכסף?
זה מה ששאלנו.
אז בסדר, כנסת ישראל כרגע לצורך העניין, היא המנהלת של המדינה.
מי?
המדינה, בנק ישראל.
מה זה מדינה? אני לא מבין.
שר האוצר.
ממשלה, היום קרן לאומית, הממשלה.
לא, לא מאמין להם. הם עושים כל מיני כאלה שטויות, אני לא מסכים כאזרח. אם תשאל אזרחים, הם יגידו, הם הביאו אותנו למצב ששליש מהמדינה היא גובת מירה.
בסדר, אבל זה יש בחירות פעם בארבע שנים, תחליף אותם.
לא. לא, אנחנו רואים שזה הכל קנוי, מחור, וזה, זה, 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 לא, זה, 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 לא, זה, שום דבר לא, לא קורה עם זה.
אז רב, אני חוזר אל השאלה הקודמת. אתה כאזרח, נגיד, מי אתה רוצה שינהל את הקרן הזאת? אתה יודע שכולם מושחתים, ואם הוא לא מושחת, הוא יהיה מושחת שהוא ינהל את הקרן. מי אתה כאזרח רוצה שינהל את כל כך הרבה כסף, שיכול להשפיע על העתיד שלך?
אני רואה שאפילו הממשלה, שהיא כוללת מימין ומשמאל, כן? זאת אומרת, בעד ונגד, קואליציה, אופוזיציה, גם כן עושה ביניהם כאלו מחירות, כן? וכולם שותפים לכאלו דברים שאני לא יכול, אם זה מדובר על הרווח כל כך גדול לכל העם, אני לא יכול לתת את זה לידיים שלהם. אני לא מאמין שם לאף אחד שהוא נקי. אף אחד. כי אני רואה אחד אחד מגביל לו להיכנס לבית סוהר. נכנס או לא נכנס, זה כבר משהו אחר.
זה מוסכם, אבל מי כן? מי כן? מי לא ברור?
זה אני לא יודע. זה צריכים לחפש איזה ארגון, עורכי דין, משהו שינהל את החשבון, וכל הזמן לעשות לפי משאל העם. אבל לפי משאל העם בצורה כזאת, שבאמת זה לא יהיה מחור מראש, שלא יהיה משחקי קולציונים, שלא יהיו, לא לפי אותו, או אותם כללים שיש לנו, שבוחרים את הממשלה.
אז בוא רגע נסכם את ה... עכשיו יש איזשהו ויכוח גדול שמתנהל. מה בדיוק, בוא תסכם לי רגע מה העמדה שלך כלפי הדבר הזה.
אני, קודם כל העמדה שלי פשוטה. לפתוח חשבון?
לפני לפתוח חשבון. זה בסדר התהליך שנותנים לאנשים פרטיים?
כן, בזה אין ברירה.
זה בסדר.
מה זה אנשים פרטיים? זה חברות גדולות, ידועות, עם הביטחונות בבנקים, בהכל, זה ברור.
היה פה גם אישו, אני רק רוצה על זה, כי באמת אותם חברות, הם גם נגיד צריכות, הרי רוב החברות האלה לוקחות הלוואות כדי לממן את הדברים האלה, ואז אמרו,
להם יתנו לך.
אז בדיוק, אבל אם אדם פשוט היה עכשיו רוצה לקחת הלוואות, לא היו נותנים לו, ואותה חברה, למרות שהיא לוקחת הלוואה גדולה, יתנו לה לעשות את זה, אז גם עוד חלק מהוויכוח. מלכתחילה נותנים רק לגדולים את ההלוואות.
לא, זה, אני לא מבין אתכם. אני נגיד רוצה לעשות איזשהו עיוו, כן? אני אדם פרטי, עבדתי במפעל, פיתרו אותי. אני עכשיו חושב, אתה יודע מה, בישראל אין איזה קולה מיוחד מה שיש שם באמריקה, כן? נגיד פפסי, אין, יש רק קולה. אני אולי אספק לישראל פפסי, ואני אהיה עשיר, ואני ארוויח, והכל יהיה בסדר, כן? אני אפילו אלך לבנקים ויסכם איתם והכל, שאם אני אעשה שם הסכם, הם יתנו לי גם כן הלוואות והכל. אבל כשאני אבוא לחברה, החברה לא תיתן לי לספק פפסי שלהם. למה? הרי יש, אני קונה, אני אספק. לא, עד לך נותנים. איפה אתה, מאיפה אתה יודע? מאיפה יש לך בסיס? מה יש לך? רק רצון? אז תתחיל מאיזה מין סוג, אני לא יודע מה, איזה...
קיוסק.
קיוסק, כן, וזהו. זאת אומרת, אתה צריך להיות מומחה, אתה צריך להיות ידוע, אתה צריך להיות בכל הנושא הזה, עם צוות גדול, עם בעל ניסיון. זה לא סתם ככה. למה המדינה שלנו לא יכולה לעשות את זה? היא חייבת לחתום חוזה עם החברות שכבר עשו את זה לא פעם ולא פעמיים בכל מיני מקומות שבעולם. זה חייבת להיות כל עסק, הוא, אתם יודעים, מי כמוכם, הוא מורכב מכסף וידע. נכון? אז זה צריך להיות לאותה החברה שלוקחת את זה. ידע, ניסיון וכסף מהבנקים, ודאי שמהבנקים. לשאול אותם האם יש להם כסף, אין כסף בחברה. אף חברה טובה מצליחה, אין לה כסף. זה הכל מפוזר בכל מיני מקומות, מפעלים.
אוקיי, אז זה באמת השלב הראשון בכל הסאגה הזאת. השלב השני זה, היום יש שני מאגרים, שני מאגרים של גז טבעי מאוד מרכזיים, שמי שמחזיק במאגרים האלה זה אותם אנשים.
אותם אנשים.
השאלה עכשיו שעומדת על הפרק, האם צריך להכריח אותם למכור אחד מהם למישהו אחר, או שהם יכולים להמשיך להחזיק אותו, רוצים לתת להם תוך 6 שנים, שהם יוכלו למכור.
איך זה קרה שזה באמת שייך כבר לכמה אנשים? בגלל הקידוחים?
כן, מי שקדח הוא מקווה עכשיו שולט בשני המאגרים האלה.
זה מדינה יכולה להחליט, יכול להיות שהחברה שקונה, שהיא משלמת להם והם יוצאים מהמשחק.
אז על זה הוויכוח, אומרים אם תיתן, הם בעצם כאילו אותו גורם, שתי החברות האלה מתייחסים אליהם כן. כאותו גורם. אם אותו גורם מחזיק בשני המאגרים האלה, זה מונופול. מונופול יעלו לנו מחירים, ולא יהיה
זה
תחרות.
זה אני לא מבין מה זה יעלו. זה,
עכשיו
זה...
אתה עכשיו שולט בשני המאגרים האלה. לא. אתה אחראי על מרבית הגז במדינה. אתה יכול להחליט איזה מחיר אתה רוצה לקבוע, אף אחד לא יכול להתחרות איתך, אף אחד לא יכול רגע, להגיד לך כלום כי אז אתה סוגל.
זאת אומרת, אני שם שותף? מדינה שותפה?
לא. מדינה מקבלת מיסים מהמחירות. אבל הגורם אחד היום מחזיק.
שאלה היא כלפי המחיר שבסוף הוא ימכור את הגז. אם הוא מונופול, יש לו יותר חופש.
אין לו תחרות.
אין לו תחרות.
אני לא יודע, אני יודע שבעולם אין כל כך מונופול, זה לא מונופול. זה העסק בינלאומי, המחיר הוא נקבע על ידי, זה כמו בנפט, כן, פר חבית, בגז זה פר מטר, קוב מטר, כן, וזהו. אני לא יודע את זה, לא מבין, עזבו אותי מזה, זה דברים ש...
אוקיי, זאת אומרת, ועכשיו השלב...
אני גם כן לא חושב שיהיה תחרות. מה זה, יהיו שני אנשים? יעשו לכם משחק, הם ירידו לך שניים עוד יותר, כאילו...
אחד יעזור לשני, לא...
כן, וזהו.
אוקיי, זאת אומרת, אז ידיים פרטיות, בין אם יפרקו מונופול או לא יפרקו, זה לא כל כך משנה, אבל השלב השלישי באמת שהכסף ילך לקופה אחת משותפת, שבה אתה אומר לשלוט העם.
הלוואי שנקבל איזה סכום, והלוואי שנחלק אותו טוב, באמת לטובת העם ומדינה.
זאת אומרת, היום שהחליטו שהקרן הזאת משתמשים בה רק לדברים לא שוטפים,
כן.
זה לא טוב. אתה רוצה שישתמשו בזה?
מי מחליט שוטפים, לא שוטפים? אם זה אותה ממשלה, זה נורא. זה נורא. זה יעבור כמו בין אצבעות.
כלומר, הקרן הזאת צריכה... צריך מה לעזור לנו אפילו לחיות ביום יום.
ממחר, שכולם יודעים שיש לך את זה, אז באים עליך קואליציה ואומרים, יש לך 61 קולות, מחר זה יהיה 59, אדוני. ואז אתה מתחיל כאילו זה לעם וזה חובה, ואתה מזרים את זה לקרן שלא קיימת ו... וזה הולך לככה.
אוקיי, אני רוצה רק לגעת עכשיו בסוגיה האחרונה,
כן.
על העניין, כל התהליך הזה, הוא היה מאוד מאוד תקשורתי, היה לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, גם על הוועדה שקמה לבדוק.
אני לא יודע אם מעוניין בזה היה, כי סך הכל זה לא קורה. התקשורת, לא אכפת לתקשורת. התקשורת היא מכורה למי שמשלם.
אז אני רוצה לשאול אותך, האם אתה...
מה הם היו כאן, באיזה מאבק בין המפלגות, למה שייך תשובה, למה שייך מישהו אחר, עוד מיום ה... אני לא מבין. מי סובב את זה?
בסדר, הפעם סובבו את זה לטובתנו יצא. כי בזכות הלחץ הציבורי, אז שיעורי המס הם יותר גבוהים.
כאילו הסברה היא באמת שבגלל שהתקשורת עוררה את זה, הציבור נהיה מודע לזה ואז התחיל ללחוץ, ואז הממשלה רצתה בשקט להחליק את העניין הזה, ועכשיו לא יכולה, כי עכשיו יש על זה דיון ציבורי, זה ההנחה כאילו.
אתה מופתע?
לא, אני לא מופתע, אני רק לא יודע מי שילם על זה.
לא, אבל מזה שלחץ ציבורי באמת יכול לשנות מדיניות כלכלית, חברתית.
אני לא מבין מושג כזה לחץ ציבורי.
שאתה יודע...
מי מארגן אותו?
לא יודע, אני רק יודע תוצאה.
אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה כמו שמארגנים לך מאומות. אז מאמריקה, מאובמה שם, מארגנים לך כאן כל מיני אנשים, שהם מארגנים את המאומות, וזה העם יצא לרחובות. נו, זה ככה זה. ידוע, גם כן בבחירות. V15 משהו שזה היה וכן הלאה. אדוני, אני מרגיש את הדברים האלה בפנים, אני לא צריך כלי תקשורת. ואותו דבר כאן. אז אם אני אומר לכם, מישהו ארגן את המאבק שזה יישאר למדינה, לטובתם, זה, אתה יודע, זה, תחת כל הכותרות האלה היפות, זה עומדים אנשים שיש להם איזה רווח, פוליטי, מדיני, כלכלי, משהו.
אבל אתה גם כן, אם אנחנו מדברים על השיטה שלנו, כל הדעת הקהל,
איזה שיטה שלנו?
מה שאנחנו מדברים על, על זה שהחברה תעריך אותך, יש פה גם איזה סוג של, של פידבק שאתה מקבל מהציבור, מהערכים שיש בו.
בסדר, אז... זה גם כן רווח.
אז אני אומר, בסופו של דבר, השורה התחתונה היא אותו דבר, כן? איזשהו הערכה או לחץ ציבורי, מה שאני אומר זה שיש
מי פה... מישהו מרוויח, כן. אז אני שואל מי? אתה אומר עם. עם, אני לא מבין מה זה עם. עם זה גולם.
אתה. לא, לא, לא. מחר יהיה לנו קרן.
מה, אנחנו כתבנו את זה בעיתון? לא. עיתונים כותבים.
אבל בסדר.
זה כל, 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 אתה יודע כמה עולה מקום בעיתון, מי משלם על זה? למי זה כדאי? תמיד תשאל למי כדאי.
אני שואל רגע לגבי התוצאה הסופית. בסופו של דבר, לא מעניין אותי מי שילם, בסופו של דבר, אני ואתה כאזרחים, מחר יכול להיות שיהיה לנו עוד כמה מיליארדים לחינוך, לביטחון, שאם לא היינו עושים רעש, היו גם ככה מעבירים אותנו, ואף אחד לא היה מתייחס אלינו.
נגיד, נגיד. ועכשיו זה יכול להיות שיקבל מזה לפחות משהו, אמנם מי שעשה רעש, ייקח חלק גדול לכיסו.
טוב, אז אנחנו צריכים...
בנעימה האופטימית הזאת.
בנעימה האופטימית הזאת. לא, אני מבין, כדאי שהקהל יהיה מעורב בתהליכים או לא כדאי?
כן, אבל צריכים לחשוב איך באמת, כי אני לא יודע איך לארגן את הדברים האלה. אני לא יודע, כי מה שלא תארגן, זה יהיה סיכוי גדול שיקנו אותם, ופתאום תגלה שמכניסים אותם גם כן לבית סוהר.
טוב. אז בנקודה הזאת נעצור, תודה רבה לייטמן, תודה רבה.
אם אתה רוצה פתרון,
כן?
חינוך העם. חינוך העם, תעביר את זה, תעביר את הכסף האלה לארגון שהוא באמת לא שייך לממשלה, ועוסק בחינוך העם. כי זה רק יעזור למדינה.
או, זה שיטה טובה.
שם שלום. לפחות יש איזשהו סיכוי שלא יכניסו אותם לבית סוהר, שהם לא עד כדי כך... מחורים לזה.
תודה רבה רב לייטמן, תודה רבה לגיא יצחקוב, תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו, נתראה בהמשך הסדרה, להתראות וכל טוב.